בביאור מפסידי הזהירות וההרחקה מהם. הנה מפסידי המידה הזאת ומרחיקי הם שלושה. האחד הוא הטיפול והתעודה העולמית, השני השחוק והלצון, השלישי החברה הרעה. הוא נדבר בהם אחד לאחד. הנה הטיפול והתעודה כבר דיברנו בהם למעלה, כי ביות האדם טרוד בענייני עולמו, הנה מחשבותיו אסורות בזיקי המסע אשר עליהם, ואי אפשר להם לתת לב אל המעשה. והחכמים עליהם השלום בירותם זה אמרו, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה, כי הנה העסק מוכרח הוא לאדם וצריך פרנסתו. אך ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד שלא יניח לו מקום אל עבודתו. על כן הצטווינו לקבוע עיתים לתורה, הוא כבר זכר שהיא המצטרכת יותר לאדם שהגיע אל הזהירות. הוא אמר את פנחס, תורה מביאה את הזהירות וזולתה לא הגיעה אליו כלל. ומה שאמרו זה כבר מברכה, הוא לא אמר את חסיד. זה להבין איך לימוד תורה מביאה את הזהירות. מה כמו שלימוד תורה? מה הכוונה בלימוד תורה? אני רוצה להיזהר בהלכות קריאת שמע בזמנה. זה המחלה של הדור, אנשים חושבים שזה לקרוא קריאת שמע, לקום בעשר בבוקר. אין דבר כזה. קריאת שמע יש לו זמן. אז אני לא נזהר, אני רוצה להיזהר בזה. אז מה, אז אני לא בבא קמא? זה יביא לי זהירות לקום בבוקר? מה הקשר? אבל תורה מביאה לידי זהירות. איך לימוד בבא קמא יעשה אותי זהיר? מילא היה אומר לי, לימוד ההלכות מביא על ידי זהירות של אותו נושא, אולי מילה תורה זה משהו כללי וזולתה לא יגיע אליו כלל. אומר, תשמע, זה לא עוד משהו, זולתה לא יגיע אליו כלל. זולתה דהיינו זה מה היחיד, אין שני דרכים איך להגיע אליו, אין שני דרכים. שבת בבוקר הלכתי מוקדם לבתי, כי לא ידעתי בדיוק את הדרך. הייתי שם איזה שני ילדים חמודים, איך מגיעים לישיבה? הוא אומר לי, אפשר להגיע לשם בשלושה דרכים. אמרתי לו, מספיק שתגידי רק דרך אחת, צריך שלושה דרכים.
יפה שהילדים האלה היו,
לא, חמודים כאלה, מתוקים, אבל עכשיו בן 11 ועוד אח שלו בן 8, חמודים, מתוקים כאלה,
משל הקדול והערים?
זה כאלה מתוקים, פנים כאלה חמודות, עם פס כאלה, משהו מתוק. אז היה אומר, יש שלושה דרכים. אני לא עושה כשתגידי דרך אחת, אני אומר, תלך מפה, הנה. בסדר. בואו לך, תשמע, אין, יש, תורה זה הדרך היחידה, אין בלתה וזולתה. לא יודע, לא נראה לנו, זה נראה שזה יש עוד כמה דרכים. נמשיך עוד קצת. וזה כי הבורא יתברך שמו שברא יצר רע באדם, הוא שברא תורת עבדים לו. וכמו שאמרו זיכרונם לברכה, בראת יצר רע ותורת תורת עבדים. והנה פשוט הוא, שאם הבורא לא ברא למכה זו אלא רפואה זו, אי אפשר בשום פנים שירפא האדם מזאת המכה, בלתי זאת הרפואה. ומי שיחשוב להינצל זולתה, אין אלא טועה. פשוט. ויראה טעותו לבסוף כשימות בחטאו. זאת הבעיה. מתי תתגלה הטעות? בסוף ימיו. זה הבעיה. כי הנה היצר הרע באמת חזק הוא באדם מאוד. ומבלי ידיעתו של האדם הולך ומתגבר בו ושולט עליו. ואם יעשה כל התחבולות שבעולם ולא ייקח הרפואה שנבראת לו, שהיא התורה כמו שכתבתי, לא ידע ולא ירגיש בתגבורת חוליו, אלא כשימות בחטאו ותאבד נשמתו. לאן הוא הגיע? על מי מדברים פה? על איזה פושע פלילי? על עבריין מועד? מה זאת אומרת? מה כתוב פה? ויראה טעותו לבסוף כשיעמוד בחטאו, כי הנה היצר רע באמת חזק הוא באדם מאוד, ומבלי ידיעתו של אדם הולך ומתגבר בו ושולט עליו. ואם יעשה כל התחבולות שבעולם ולא ייקח הרפואה שנבראת לו, שהיא התורה כמו שכתבתי, לא ידע ולא ירגיש בתגבורת חוליו, אלא כשיעמוד בחטאו ידע נשמתו. אז על מי מדברים פה? מה זאת אומרת? מדבר פה על פושעים, על רוצחים, על, על נועפים. על מי מדברים פה? הלמה זה דומה לחולה שדרש ברופאים והכירו חוליו ואמרו שיקח סמה והוא מבלתי שתקדם הידיעה במלאכת הרפואה, יניח הסמה וייקח מה שיעלה במחשבתו מן הסמים, הלו ימות החולה, הוא אהוב ודאי. כן הדבר הזה, כי אין מי שמכיר בחולי היצר רע ובכוחו המוטבע בו אלא בורו שבראו, והוא הזהירנו שהרפואה לא יהיה תורה. אז אני לא מבין, מי זה החולה הזה שהוא ודאי ימות? זה אנחנו. מה, רפואה אתה כזה לא בסדר שוודאי תהיה חס ושלום רשע? חס ושלום. מה, אתה כזה? אז אתה לא. בצלל לא. ואתה גם. אז אני כן. עם מי הוא מדבר פה?
נראה לי שרוצה ללמוד לכל אדם שאף אדם לא יכול להתחמם מזה.
או, יפה. השאלה היא, אתה מרגיש זה נכון? אתה חלילה... אפשר להגיד עליך
זה העניין של הזהירות,
אבל מה אם לא תיזהר, אז 100% מתים?
לא עניין של עמוד, זה עניין של אם לא תיזהר אתה תחתם.
לא, הוא לא אומר, הוא לא הזכר לו פעם אחת ממחה, הוא אומר טובה נשמתו, גמרנו. הוא פתאום יגיע לעולם הבא, יחשוב שהוא צדיק, הוא קיים את כל המצוות, ולא אדוני, אין לך נשמה, איך לי פה? איך זה יכול להיות? אז אני חושב שזה הפשט, הוא כבר אמרנו את זה כל הזמן, כל פעם שאני קורא עוד פסקה, זה מוכח שזה הפשט. לא מדובר באדם שלא מניח תפילין ולא עושה מעשים טובים וכו'. זה אנחנו, כל אחד מאיתנו. זה מה שנעלה פעם להמשיך איתו. דבר על אדם, כמו אדם טוב, כמו רפאל. אדם טוב, מה, מתפלל, משתדל, עושה מעשים טובים, מנסה לעזור לחברים שלו, הוא אדם טוב. אז מה, אז הזהירות מפני מה? מה, ממה הוא צריך להיזהר? ושהתורה היא הדבר היחיד שיכול לעזור לו. התשובה היא בתחום אחר לגמרי. זהירות שנמלה פה זה לא זהירות בקיומות זאת, כי אתה ברוך השם אתה זהיר ולניח תפילים ולהתפלש אחר, אני מקווה שאתה גם זהה בזמן הקריאת שם, מקווה אתה גם משתדל להיות זהיר בעוד דברים, לא דבר לשון הרע, אתה עכשיו לומד ללכות שבת, אתה גם זהיר בלכות שבת, בעזרת השם לאט לאט תימד עוד נושאים בהלכה, תהיה זהיר בעוד נושאים, אלא הנושא הוא אחר, הנושא הוא אחר. לא מה המעשים שלך, לא זה הנושא, אלא הנושא הוא איפה עולם החוויות והרגש שלך נמצא, זאת השאלה. מאיפה, מה נותן לך את הדחף בחיים, התורה, קדושה, הקדוש ברוך הוא, או לעשות עוד כסף בבנק, להתקדם למעמד כלכלי יותר גבוה? האם החוויה שלך בזה שאכלת ארוחת בוקר טובה, או החוויה שלך בזה שלמדת סוגיה כמו שצריך? זאת השאלה. וזה, מי שלא זהיר בזה, הוא יהיה אדם שמקיים מצוות, אבל בתוכו פנימה הוא סתם בן אדם רגיל. על זה הוא מדבר. ומי שלא זהיר בזה, ודאי שנשמתו תמות. כי הוא יקיים את המצוות בלי הרגשה, בלי רגש, בלי חוויה, בלי שום קשר נפשי למצוות שהוא עושה. למה באת לישיבת הכותל, לישיבת הסדר? ככה זה היה חבר'ה באים, זה כיף כזה. זה נקרא שאתה עושה משהו בלי נשמה פנימית. זה נקרא שאתה עושה את זה בלי נשמה פנימית. למה אתה הולך לעבוד? לעבוד, כסף, מקבלים, זה כיף, זה יכבדו אותי. אז אתה אדם גשמי. ולצערנו, 90% מהאנשים כן, מה נעשה? 90% מהאנשים הם כאלה. לא נעים, האמת היא, אי אפשר לבחון את זה. לעולם לא נדע. כי אין, זה לא משהו שיכול למדוד אותו. זה משהו בנפש האדם, אי אפשר לדעת. יכול להיות אדם שעובד כל היום. כולו חסד, כולו רוחניות, כולו קודש. בכסף הוא מחלק, הוא לא שומר לעצמו, כי הוא לא עושה זה של הכסף. אף אחד לא יודע. שאנשי חסד אמיתיים, אמיתיים. בשקט, בלי שאף אחד יודע על זה. זה פנימי, אבל זה הדין. ולזה העצה היחידה, זה הדין לימוד תורה. כי לימוד התורה מנקה את האדם, משנה את הפנימיות שלו, מזכך אותו. שותל בתוכו אלוקות. זה מה שהתכוונתי בליל שבת, שלימוד התורה בונה באדם את האמונה. בוודאי.
אם אתה לומד תורה,
אתה לומד. ברור, תורה זה הלכה. לכל בתוכו לימוד גמרא, לימוד, וגם לימוד אמונה, נוסף. הכל הלכה ולימוד תורה, ודאי. תורה במובן הרחב שלו, ודאי. עכשיו, וזה גם, כשאני אומר תורה, גם תלמד בבא קמא, זה ייתן לך זהירות לא לשקוע בחיים החומריים. למה? כי עצם הגמרא יוצר בתוך הנפש שלך מציאות אלוקית רוחנית.
אבל עדיין יכול להיות לא רוחנית.
לא מספיק, לא מספיק. לא מספיק. יש גם מצבים מעוותים, אדם שלומד גמרא בתור משהו שכלי. בסדר, יש סיכונים. אבל אם אתה ניגש ללימוד הגמרא בצורה הנכונה, אז בוודאי שבונה באדם את הבניין הרוחני שמדברים עליו. מתוך גישה של יראת שמיים, אהבת התורה, תיקון המידות, אי אפשר ללמוד תורה רק בתור מדע. זה מערכת, זה לא... תורה זה אחד הביטויים הכי חזקים בתוך המערכת הזאת. ודאי. אדם שלומד תורה בלי אמונה בתורה זה לא תורה, זה חוכמה. ודאי, ודאי. אז זהו, בואו נסכם. הזהירות שמדברים עליו כאן זה לא זהירות בפני מעשה קיום המצווה. זה קיים, ברוך השם. כולנו עושים את זה. כולנו עושים את זה. כיוון שבזכות רפאי ראינו את הפסקה הזאת בספר הוויכוח, אני אעשה את זה עוד הפעם בתוך ספר הוויכוח. תחו בספר הוויכוח בעמוד 10 למטה. והנה שני העיונים האלה, החכם אומר לחסיד מה הוא עושה כל היום. תשמור לך חכם דרך. תעמוד כאן. והנה שני העיונים האלה, כל אחד מהם ועדו מבקש כל ימי חיי אדם לבד התכונתו. כי כל אחד מהם מרחיב והולך עד אפס שיעור. כבר נאמר ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים, אך לפי שהשעה צריכה להיות האדם אוחז בזה וגם מזה אנחנו ידעו. כי בזה צריכים ככה. טוב, בוא נדילק. ובכלל הפלפולי יש גם כן העיון במדרשים הזרים ותמויים לבערם בכוח הפלפול לחזק עוקר הערים מתוך ענן, לקשור חבל בחבל ומשיכה במשיכה, לדלות באור דברי חכמים וחידותם על פישה קלוותריה וחידוש המצאת צברות באות מרחב שיסבח עליהם השכל באומרו ראה זה חדש הוא לא שיערו מזימותם מתחילה אין כל אלה דרכי נועה ונופת מתוק אשר בתורתנו הקדושה, שהתענגו בו כל הקרב הקרב אל המלאכה הזאת. אז החומר, אני צדיק, אני לומד כל יום תורה, אני מתענג על לימוד התורה. זהו. וכל מיני סוגי עיון. יש שחפצה בפלבול השעת, יש שחשקה בפסקי הדינים. נכון, לא נופל. אתה אוהב יותר הלכה, כל אחד משהו עושה. וגם חוכמות החול. אז עוסקים פה באדם שהוא איש המעלה. עכשיו תראו מה החסיד עונה לו בעמוד כ"ב. מלו אחי ידעת הרבה, אתה גאון. אך מה שצריך לשלמות עצמך ידעת? ומה שייך בינך לבין קונך? מה, אתה יודע מה צריך לעשות לקדוש ברוך הוא? החכם עונה לו, אומר לו, הצחקת אותי, אתה החסיד החסר דעת. איזה מין שאלה הזאת? מהו השימות של האדם? מה אתה שואל אותי? אתה לא מתבייש לשאול בכאלה שאלות? כי אם נשמע בכל השם, לשמור כל מצוותיו, מצווה מצווה בשעתה. כשידעתי הלכות השעה, זה ספרי הפוסקים, הנה ידעתי מה שמצטרך לשלמותי ומה שייך ביני לבין קוני. אומר, מה אתה, איזה מין שאלות הם? אומר, מה, אתה לא הקשבת מה שדעמת לך? אני יודע את כל השעה. אני לומד את כל הלכות שבת. אני יודע את כל הלכות תפילין. ואני גם מקיים אותה. אז מה אתה שואל אותי עבודת השם? אמר לחסיד, אמת הדבר. כשידעת כל זה, ידעת מה שמצריך לשלמותך מצד מעשיך. אך מה שמצריך לך לעניין זה מצד לבך ומחשבותיך, ידעת? הקשבתם את השאלה? שמעתם את ההבחנה? זה בדיוק ההבחנה שאתה עושה כל הזמן. מה אומר החסיד לחכם? אתה החכם, כל מה מדבר איתי על הפעולות שאתה עושה. על זה אין לי קושיות, אתה בסדר גמור. אני אומר לך על הלב שלך, על המחשבות שלך. זה התחום שאנחנו מדברים. אז לא להתבלבל. הבנו את הנקודה פה. אז אם נחזור לרפאל קדשנו עליו. בטח שרפאל הוא זהיר בלניח תפילין, להתפלל שחרית, לעשות עזרה לחברים, כי הוא באמת אדם טוב. לא מתוך דוגמה, גם באמת הוא כזה. זה בסדר גמור. אבל זה החכם. שבפעולות הוא בסדר גמור. והחכם הזה גם לומד תורה כל היום, הוא יודע הלכות, הוא לומד מסגרת בית, הוא יודע הלכות שבת, ובאיזה שהוא מקיים אותם. אין לי בעיה בזה. אבל השאלה היא ברפאל דיין, לא אם הוא מתפלל שחר, זה באו להתפלל שחר. והוא מניח תפילין וכו'. השאלה היא איפה עולם החוויות שלו נמצא. בכסף, בעסקים, בביזנס או בעבודת השם. זאת השאלה. זה המסובך. זה הקשה. לפתח באישיות שלי אמונה בהשם בצורה שאני חי את האמונה, לא רק אומר. וזה, מכיר את המשל שלי, שאדם בא לחדר, הוא קרא לך דבר כזה, שהחדר נעול, והמפתח מישהו לקח והלך, אתה צריך להיכנס לחדר.
אני שאל שם, אבל זה פה, צריך לתפוס קצת לפני שיצא.
לא, אם לא, הוא היה הולך, מה היית עושה לו כשהיית פוגש אותו? או בשעת מעשה, מה היית עושה? מה זה?
ויש לנו את התשובה.
אז לא, כל אחד היה מגיב אחרת. אבל אדם מאמין בהשם, אז צריך לומר, באמת השם. ואנחנו, מה החילוק? האמונה עצמו היא אמונה תיאורטית, לא אמונה מוחשית במציאות. יש פער בין מה שאדם יודע לבין מה שהוא יתנהג בפועל בשביל נפלא. נכון, בדיוק, תכפיל את זה פי אלף דברים חושבים לנפש האדם. ברור לי, אני אגיע לצבא, אני לא מעניין אותי דברים, שום דבר, אני... אבל אתה אף פעם לא יודע בשעת מבחן איך אתה מתנהג. לא רק שאני לא יודע איך אני מתנהג, אני גם לא יודע מה אני אחשוב בלב שלי. זה עוד יותר חמור. וואי, איזה דפו מסכן בבתי הסורי. גם על זה מדברים. שהפנימיות שלך צריכה לשתוק רק לקדושה. ולא ל... וואו, חבל, אני בבתי הסורי. חבל. זה הסתכלות שעליה אומר לך. בוא נראה עוד קטע פה. מאיפה יניחיה ויקח מה שיקח זולתה ויחיה? ודאי שחושך החומריות ילך ויגבר על המדרגה. זה עוד ראייה, לא צריך כבר להביא ראיות למעלה שלנו, שזה נכון. תראו, הוא לא אומר ודאי שחושך העבירות. הוא לא אומר עבירות. לא מדבר על אדם שעושה עבירות. אלא חושך חומריות ילך ויגבר עליו מדרגה אחר מדרגה, והוא לא יבין עד שימצא שקוע ברעב ורחוק מן האמת הלכי גדול. שאפילו ירובי דברים לא עלה ליבו לבקש האמת. אך אם הוא עוסק בתורה, בראותו דרכיה, ציוויה ועזרותיה, הנה סוף סוף מאליו התחדש בו התעוררות שהביאו אל הדרך. מה שאמרו זיכרון לברכה, הלוואי אותי עזרו את תורתי שמרו. שהמאור שבא מחזרה למותה. מה פה יש למילה מאור? איך אתה מבין? איך אתה מבין? מה זה המאור שבא? מה זה אור? מה, ראית אור בתורה?
ההרגשה הזאת.
ואם אני לומד ואין לי הרגשה?
ועדות עוד שתרגיש את הרגשה.
אבל איך אתה מבין? מה זה מאור? צל, איך אתה מבין את המילה מאור?
יש לתורה כוח סמולי להשפיע על האדם. זה מאיר אותו.
אז מה זה מאור? אז מה פה של המאור?
כשהוא מתפרע, אתה מתפרע, ולא יודע, אז התורה נותן לו איך לראות.
אז המילה מאור זה ביטוי לא מדויק, זה לא אור במובן של אור, אלא אור זה במובן שאני אוכל לראות את המציאות. תראו מה אומר הרמח"ל, תראו מה אומר הרמח"ל פה בסוף, יש פה מאמר שקרא דרך עץ חיים, והוא הקדמה לספר פתחי חוכמה, והוא מיוסד על ספר עץ חיים, מורנו הרב חיים ויטל, זכרו לברכה, חיבור החכם הנעלה. הרמח"ל כתב ספר קבלי, שם הספר הקבלי שלו זה פתחי חוכמה. פתחי חוכמה זה ספר קבלי על פי ספר של הארי הקדוש עץ חיים. עץ חיים זה כל תורת הקבלה של הארי מלוכד בספר עץ חיים, בסדר? ואת ספר עץ החיים זה מהארי, אבל כתוב מורנו הרב חיים ויטל, מערכו רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל היה תלמידו של הארי הקדוש. הארי כולו פרסם את כוחת הקבלה שלו של שנה וחצי, זה הכל. הוא נפטר בגיל צעיר מאוד, הארי, בגיל 30 ומשהו, 38, וכל ההתגלות של הארי הקדוש הייתה בשל שנה וחצי, זה הכל. הוא היה במצרים, עלה לארץ, הארי הקדוש, במצרים לארץ, חי בצפת שנה וחצי. בשנה וחצי הזה הוא פרסם את כל תורתו, והוא נתן הוראה שרק אחד יכול לכתוב את הדברים שלי, זה רבי חיים ויטל. כל שאר התלמידים עשו להם לכתוב את דברים. זו הייתה הוראה שלו, ורבי חיים ויטל כתב את הספרים. גם סיפור יפה בתוך הסיפור הזה, הרבי חיים ויטל כתב עוד ספר שהוא מסכם את כל חוכמת הקבלה המסובך בשפה פשוטה, ובמותו הוא ציווה לגנוז את הספר הזה בקברו ולא לפרסם. ודור או שני דורות אחרי זה, אחד הגדולים חלם בחלומו, אף אחד לא ידע מהספר הזה, שבקברו של רבי חיים ויטל מונח ספר שצריך להוציא אותו ולפרסם אותו.
פתחו
את הקבר והוציאו את הספר, והספר עוד היה כמעט שלם חוץ מהפנמים ופרסם את זה.
מה הקבר שלם או לא?
לא יודע, הגיעו עד למיטה, עד לגוף עצמו, עוד שרח מהחלק העליון, לא יודע, זה כבר לא יודע מה כתבו עושים. לא, אז זה רבי חיים, הרמח"ל היה גם מקובל עצום, והוא כתב ספר שנקרא פתחי חוכמה על ספר עץ החיים. אביו של רב אליהו, סולימאן, סולימאן זה שם בערבי, בעברית זה שלמה, הוא כתב שישה כרכים פירוש על כל עץ החיים ככרם שלמה. זה 8-9 כרכים על כל הספר. אז אותו דבר גם הרמח"ל כתב פירוש פתחי חוכמה. עכשיו הוא כותב בהקדמה, וההקדמה מובאת פה לפנינו, והוא אומר פה מה זה תורה.
הספר עצמו אחד מהספרים ששרפו לו?
פתרון, יכול להיות, זה כן נשאר, חלק נשאר, הרוב שרפו. וזה אומר כך, כי אמת הדבר שהתורה היא ממש אור אחד ניתן לישראל לאור בו. כי לא כך חוכמות הנוכריות וידיעות החול שאינם אלא ידיעת דבר מה. אך התורה הנה קודשי. וכאשר יעסוק בה האדם למטה, אור היא אשר תאיר בנשמתו להגיע אותו לגנזי מרומים, גנזי הבורא יתברך שמו. בדרך הערה ופעולה חזקה שלי פועלת בה. והוא דבר החכם ותורה אור. אור ממש. לא כמו שאתה הסבר. ולא חוכמה לבד. ולא שמראה אור בדרך דמיון, אלא אור ממש. כי זו מציאותה למעלה. ובהיכנסה בנשמה, ייכנס אור בה. כאשר ייכנס ניצוץ השמל באחד הבתים. אבל המילה אור זה אור, בלי, אל תגיד, זה לא, זה הכוונה היא שאני אוכל לראות. אור זה אור, הנה, אתה רואה, השמש נמצאת פה בחדר. זה אמיתי? אותו דבר. אתה לומד תורה, נכנס בגוף שלך אור מהקדוש ברוך הוא. זו מציאות. עכשיו, גם אתה לא מתלהם, המציאות הזאת קיימת. זה לא קשור אם אני מרגיש או לא מרגיש. זה קיים בך. לכן, התורה בונה באדם צעד אחרי צעד את העולם הרוחני.